אז ערב טוב, אנחנו נמצאים בהמשך הסוגיה הקודמת שכמעט סיימנו אותה הפעם שעברה ונשארו לי כל מיני הערות שרציתי להתייחס אליהן, הערות מחכימות בתוך הסוגיות. דיברנו בגמרא על נושא של דודים סופרים לדברי תורה, כן, היחס,
מה חביב יותר?
מה חביב יותר, דברי תורה ודברי סופרים. אז פה הוא מאיר בהערה 5 שאתם קיבלתם בצילום, יש ראשונים הסוברים, כן, על פי הגמרא, מי ששינם, זה היה זקוף ונשכב, או שהיה מוטה ונעמד, כדי לקרוא את שמע כדעת בית שמי, לא יצא כלל ידי חובת קריאת שמע בקריאה זו. רגע, אבל אני קראתי, לא. כלומר, זה בעצם סוג של כנס שכנסו חכמים. והטעמו, לפי שכנסו חכמים, ופסלו את עשיית המצווה שלו. לפני שנמשיך, אמרם ביקש שנקדיש את השיעור לעילוי נשמת
הרב מרדכי יחיאל בן מרגלית.
הרב מרדכי יחיאל בן מרגלית, עכשיו זה ה-30 שלו, כן. ומה העודות שלך, מה אמרת לנו?
מחותן.
מחותן. טוב, אז נמשיך הלאה, בעזרת השם, כי זכות עם ישראל, לכל החולים שהבריאו, בעזרת השם, לפי שכנסו חכמים, אתם רואים, ופסלו את עשיית המצווה שלו. קוצי ברוך הבא, תפתח וואטסאפ, יש שם את ההערות. כי חששו שמה מתוך כך יחשבו אחרים, שהלכה כבית שמי, כן, אם נוותר ונגיד זה בסדר, אז יגידו זאת ההלכה, וימנו מקריאת שמה לגמרי, במקרה שאינם יכולים לעשות כדעת בית שמי. אולם אחרים סוברים, וזו דעה חולקת, שאף שאסור לעשות כבית שמי, בדיעבד לא פסלו חכמים את קריאתו משום כך. כן? זה כבר נפסק להלכה, לפי הפרי מגדים, אשל אברהם וכו'. אז מעניין שבסופו של דבר, אתם זוכרים שהוא אמר שמא ילמדו תלמידים חכמים לעשות, כן, אם לא הייתי משנה את מצבי, למרות הכל, יש דעה שאומרת להלכה למעשה שאנחנו לא קונסים אותו ולא צריך לקרוא מחדש קריאת שמע. נעבור להערה 22, מה זה סופרים? אז הוא אומר בהגדרה, סופרים הם החכמים הקדמונים. רבי יוחנן אומר שדברי חכמים קרובים ואהובים לתורה, והרי הם כנשואים לה, כן? דומים דודים אמרנו, נכון? לפי שמבארים ומפרשים את עומק כוונת הכתובים. ויחד יוצרים מקשה אחת של הוראת התורה. אז זה בעצם השלמה של הדברים, כן, השלמה שחכמים הם קרובים ואהובים לדברי תורה. זה חלק מהעניין. אני עובר להערה 3, שגם ציימתי לכם את כל ההערות. מה גוצי?
איפה אנחנו מחזיקים? באיזה עמוד?
אנחנו לא בעמוד, אתה תפתח את הפלאפון בהודעת הוואטסאפ.
לאן זה שייך?
לאן זה שייך? לכל הסוגיה בעמודים ע'ח, עמוד ע'ח וע'ט שבגמרא. בגמרא של המחול. למדתי את זה בשבוע שעבר, אני עכשיו משלים את הנקודות שלא הספקתי אז, ואני רוצה לאחר מכן לעבור להמשך הסוגיה. הלאה. אז אומרת, בהערה 3, דומי כמרנו בגמרא, דודיך, כן? אז מה זה דודיך? אמרו זה חכמים, שדברי ותקנותיהם קרובים ואהובים כמו דודים לדברי תורה. אגב, מה דודך מדוד היפה בנשים? זה לא דוד אנקל, אלא זה הבעל, זה, כן, האיש, כן, הבעל. רבנו יונה מפרש, רבנו יונה אחד מהראשונים, ראשון חשוב, מדוע דברי חכמים ותקנותיהם חביבים יותר מדברי תורה? כי תכלית המצוות היא יראת השם. כמו שנאמר בתורה, ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מאימה הקים להירא את השם וכו'. ותקנות חכמים וגדריהם מביאים את האדם לידי יראת השם. לפי שמטרת תקנות חכמים וגדריהם היא לשמור את האדם שלא ייכשל באיסור תורה, כן? זה הגדר, זה התפקיד של הגדר. וריבוי הזהירות וההרחקה מהאיסור נובע מהירה שבלב האדם שנזהר שלא ייכשל באיסור ונמצא איפה כשהמקיים את דברי חכמים ומרבה זהירות והחכה מאיסורים, מגיע לתכלית המצוות יראת השם. לפיכך דברי חכמים ותקנותיהם חביבים יותר מדברי תורה. כי שמירתם עיקר גדול להשגת התכלית יראת השם יותר מקיום המצוות. עכשיו תראו, אני יודע שהיום יש כל מיני תפיסות חדשות בעניין הזה. השאלה באמת היא מה שאנחנו היום מסתכלים על כל מיני דברים ברבת יותר פתוח, מודרני, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה. זה לא תמיד נובע כתוצאה מהמבט של זלזול בדברי חכמים, אלא מתוך תפיסה שאולי חלק מהמציאות השתנתה. והשינוי של המציאות מחייב סוג של תפיסה חדשה. אבל צריך מאוד להיזהר בזה, לא לקרוא את החוט, את החבל המקשר בין הדורות. כן? לא לחשוב שאם ככה, אני בעל הבית ואני הקובע בכל דבר. אלא צריך להשאיר לחכמים את ה... את הפסיקה ואת ההלכה. אני קופץ להערה 7. העובר על תקנת חכמים כלשהי מתחייב מיטה, שנאמר, הוא פורץ גדר ישכן ונחש. המשך חוכמה, אחד מהפרשנים על התורה, מבאר עניין זה כך. כן, רבי מאיר שמחה מדווינסק. מה שהתורה אוסרת איסור מחמת עצמו, הוא מטמא את הנפש, ומה שהיא מתירה אינו מטמא את הנפש. זאת אומרת, הכל תלוי בשאלה, זה דומה למה שאנחנו יודעים, למחלוקת הראשונים בפרשת קדושים, מחלוקת רש"י ורמב"ן. כן? שם קדושים תהיו, פרושים תהיו מכל העבירות שבתורה, או תיזהרו במה שמותר לכם, שיטת הרמב"ן. אז יש פה סוג של תפיסה. מה שהתורה אוסרת זה אסור מחמת עצמו, מטמא את הנפש. אם התורה אומרת אסור, זה, ואני עובר על זה, זה מטמא את הנפש. ומה שהיא מתירה אינו מטמא את הנפש עתה, כשם שמאכלים מסוימים יכולים להמית את החולה, ומאכלים אחרים רק מזיקים לו. זה היום ידוע בתורת המאכלים, זהירות ממאכלים שמנים, זהירות ממאכלים לא ראויים, כל מיני כאלו. כך גם חטאים מסוימים מטמאים את הנפש ללא תקנה ומחייבים מיתה. אמן. בעוד חטאים אחרים מטמאים פחות ומחייבים עונשים קלים יותר. כל חטא וחטא הוא בסופו של דבר התפיסה היא שהוא מטמא את הנפש, פוגע בנו. לכן אנו מוצאים בדיני התורה ענייני איסור שהם מטמאים במהותם, וענייני היתר שאינם מטמאים במהותם. וענייני האיסור כוללים קולין וחומרין, אבל מה שעשו מדברי סופרים אינו נידון מחמת עצמו ומהותו, אלא מחמת כוונת המרידה שיש לעובר על דבריהם. ועניין זה כל תקנות חכמים שווים בחומרתם. יש פה תפיסה מעניינת, והתפיסה של גישה שבסופו של דבר, קודם כל יש פער, שלא נחשוב שדברי תורה ודברי חכמים בסופו של דבר זה ממש ממש אותו משקל. אין זאת הכוונה, אלא הכוונה היא כמובן שיש פער בהשפעה הרוחנית בדברי תורה, זה מדויק, זה כמו תרופה מסוימת למחלה מסוימת. זה מדויק, זה לא, אי אפשר לשחק עם זה. אני צריך לחפש לקורונה תרופה, אז יש כמה חברות שמפתחות וכל אחת הולכת לכיוון אחר, כל אחת גם נוגעת במשהו אחר. אז זה עניין אחר. אומר המהר"ל בהערה 9, זקן ממרא, מה זה זקן ממרא? לא ציימתי לכם, נכון?
אלנו 9.
אוקיי, אני החלטתי לוותר על זה. אתם יודעים מה זה זקן ממרא? זה מי שבא לחלוק על דברי תורה, ובעצם הוא חולק על ההלכה של התורה, להורות להלכה. לא הכוונה שהוא מלומד תורה ולמד פשט חדש. למד את הפשט חדש, לא קרה כלום. כן? אז יש בזה 70 פנים לתורה, זה בסדר. כל עוד לא באת להורות. זה לגבי זקן ממרא. עכשיו, אומר המהר"ל בבאר הגולה, הטעם שהתורה חייבה מיתה וזקן ממרא הוא, כדי למנוע מחלוקות בישראל במצוות, נתפרשו על ידי חכמים. זאת אומרת, חכמים הם האוטוריטה לצורך העניין הזה. חשש כזה קיים רק כאשר נחלק זקן אחד על פירוש ובירור דברי התורה. ועל כן שהתורה זקן השם ממרא דברי סנהדרין. אבל במקרה שחכם סותר דין המפורש בתורה, אין חשש שבני אדם משכו אחריו. יבוא החכם יגיד, אין מצוות תפילין, כפי שראינו להם בפעם שעברה. יופי, אז גזוק, אמרת, אין מצוות תפילין. אז מה אם אמרת? אז עקרת את מצוות תפילין מהתורה, אתה לא יכול לעקור. אלא מה, אני כשאני מדבר על דברים כאלו של הכירת דברים, לא על דברים שהם פשוטים וברורים שהם הבעיה, לא על זה מדובר. מכל מקום, קפצתי כמה שורות, מכל מקום, למעשה זקן ממריך, המתרה כל הוראה לעבור על פירוש חכמים לדין תורה, ולא על הוראה לעבור על דין המפורש בתורה. הרי לנו דוגמה נוספת לאמור לב שדברי חכמים חמורים יותר מדברי תורה. בנוגע לדברי חכמים, הערה 14, צילמתי לכם נכון?
כן.
בנוגע לדברי חכמים, מעולם לא ציווה השם לחכמים שיפסיקו להורות, אלא אדרבה, הם מצווים תמיד להורות ההלכה, בין אם העם מקבל ובין אם לאו. יש מקרים שבהם זה כן חשוב מה שהעם מקבל או לא. זה לא לגבי דברים כאלו, אלא לגבי מנהגים. שם מנהג שנתפשט והעם קיבל, התקבל, מנהג שלא התפשט, לא התקבל. זה שתי משמעויות שונות בעניין הזה. בין אם העם מקבל ובין אם לא, והדוחים את דבריהם עונשם חמור, הרי לנו שדברי חכמים, שוב חמורים יותר מדברי נביאים. אמרנו שלמעלה השווינו את דברי חכמים לדברי נביאים. עכשיו נושא של בת קול. גם מרחבי אל העיר את העניין הזה, ולא הרחבנו את זה, עכשיו אני רוצה לסגור את הפינה הזאת. בת קול, מה זה? היא קול מחודש לשעתו מהבורא יתברך. סוג של נבואה שירדה אל ציבור, שהייתה בעצם רמה נמוכה יותר מנבואה, אבל זאת הייתה תקשורת אלוקית בסופו של דבר.
השאלה, לא כולם שמעו את זה.
לא כולם שמעו, לפעמים כן שמעו, תלוי. להודיע סודו לרעיו, ומדרגתה פחותה מנבואה. משמתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, בתחילת ימי בית שני, פסקה נבואה מישראל והשתמשו בבת קול. ראינו את זה גם בבבלי, גם בירושלים, יש לכם פה מקורות. ואין כל אדם שומע, זה מה שיצחק העיר, אלא רק מי שראוי לכך. להסבר מדוע נקרא בת קול, ראה תוספות סנהדרין, אנחנו לא ניכנס לזה. במשך 3 שנים לא הוכרעה הלכה מחלוקות רבות שבין בית שמאי לבית הלל. גם את זה הערנו הפעם שעברה, אבל לא ראינו את זה בפנים. אף שבית הלל היו הרוב, התורה מצווה ללכת אחר דערת הרוב. למה? כיוון שבית שמאי היו מחודדים יותר. שימו לב, גם לפלפול יש מעלה. הם היו מחודדים יותר. אתם מכירים בגמרת השאלה של סיני?
או
עוקר הרים. עוקר הרים זה החריף. זה שתוכן הרים זו וזו בסברה. למרות הכל, הסיני, זה שבקי יותר, ויודע לומר לנו את הפשטים, יש לו משמעות יותר גדולה. לא יכלו חכמים להכריע ביניהם. לבסוף יצא בת קול מן השמיים, והכריע שהלכה כבית הלל, ועל זה היה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, בסוגיה הידועה של תנורו של הכנאי, שציטטנו אותה כבר כאן. מקרה נוסף, בו מצינו שיצא בת קול לאורות הלכה, הרע כאשר נחלקו חכמים רבי אליעזר בנוגע לקבלת תאומה בסוג מסוים של תנור, זו שכרגע ציינתי. הידוע כתנורו של הכנאי, שיצא בת קול וחיזה שהלכה כדברי הרכי רבי אליעזר, במקרה הוא לא קיבלו חכמים את הכרעת הבת קול, כיוון שבתורה נאמר, לא בשמיים היא. דיינו לאחר שניתנו למשה מסיני, כן? אז אי אפשר, דיינו לאחר שניתנה תורה לבני אדם, סליחה, צריכה הלכה להיקבע על פי החכמים, על פי הכללים שייתנו למשה מסיני. ויש לי תמוה אם כן, מדוע התקבלה הכרעת הבת קול, שהלכה כבית הלל. אז מה ההבדל? למה פה קיבלו, למה פה לא? אז תוספות ותרצים, רב אליעזר נחלק על הרוב, כך שהבת קול הייתה מנוגדת לציווי התורה ללכת אחר דעת הרוב. על כן לא קיבלו חכמים. כן, לא קיבלו. חכמים פרשו שבת קול בא רק כדי לבחון האם יעמדו בדעתם. כך אומר הרב ניסים. אבל במקרה שלנו, הבת קול הכריעה כדעת הרוב, בית הלל. ואכן התקבלה. היה עוד משהו שצילמתי לכם. כן, הערה 25. עכשיו, כסגירה של הסוגיה, דעת בית שמאי ובית הלל שתיהן סברות נכונות בדין. שלא נחשוב שבית שמאי טועים. יש צד לבית שמאי, ואנחנו יודעים שהמסורת היא שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי. הלכה כבית הלל בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם של חסד, עולם חסד ייבנה. בעולם שלנו קשה מאוד לעמוד על דברי תורה ברמה של דקדוק מוחלט, אנשים לא מסוגלים לעמוד בזה. בית שמאי הם הולכים לפי מידת האמת, לא לפי מידת החסד. אני חושב שאמרתי לכם כבר את הרעיון של כתובות, היחס בבית שמאי לבית הלל, שזה אמת וזה חסד, הדוגמה הזו. מכירים את הדוגמה? אמרתי לכם?
לא זוכר.
אז אני אחזור על הדוגמה במהירות. מישהו זוכר? טוב, אז ככה. יש בגמרא במובאת מחלוקת, קלה נאה וחסודה, או כמוצ'י. בית שמאי אומרים קלה כמוצ'י. מה הראיה? אם אדם קונה סחורה בחנות, האם תשבח אותו בפניו? שתגיד את האמת, תראה, שמלה הזאת עקומה. לא רצינית, ככה זה לא עובד. לעומת זאת, בית הלל אומרים לו, קלה נאה וחסודה, לא משנה אם הקלה צולעת, לא משנה אם הקלה קצת לא זה. אתה בשביל החתן צריך לשבח אותה. למה? כי אדם קונה סחורה בחנות, שישמח בסחורה.
תלוי אם שואל אותך לפני התניה או שאחרי התניה.
זה גם נכון, אבל הנקודה היא לגבי חיים משותפים, הנקודת היא נקודת האמת. יש פה שני אנשים, זה אני הסבר ששמעתי בשעתו, כשהייתי בשבוע ישיבה, בשישית, בישיבת איטרי בחדרה, אז באחד הרמים שמעתי את ההסבר הזה וקניתי אותו, אני מוכר את זה הרבה שנים, מאז. בכל אופן, מה הרב אמר? הרב אמר אז, אני לא יודע את שמו, הוא אמר שבעצם בית הלל אומרים, המציאות היא ששני אנשים שבאים לחיות ביחד, אי אפשר שיהיה מצב שכל אחד ישמור על המהות המקורית שלו ולא יתכופפו אחד לשני. אחד מהם צריך להתכופף או להתכופף ביחד. למה? כי אי אפשר בצורה, אחד יזרוק על השני נעליים. זה לא עובד. אי אפשר להסתדר בצורה כזאת. בית שמאי אומרים, לא, קלה כמו שהיא. כל אחד צריך לבוא כמו שהוא במקוריות שלו. כל אחד צריך להיות משהו ולא לשנות את עצמו. ובצורה כזאת להסתדר אחד עם השני, שזה קשה מאוד. זה עולם האמת, זה לא עולם החסד, זה עולם האמת. זה עולם של מציאות אחרת. אבל באמת באמת צריך לדעת שבמציאות שבה אנחנו חיים, זה עולם חסד ייבנה, זה בית הלל. וזה הפער בין השניים. לכן בעולם שלנו תהיה הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי. זאת נקודת העניין הזה. גם הרב זווין בספרו, וואו, ברח לי שם הספר, הרב זווין גם התייחס לנושא של מחלוקות בבית שמאי לבית הלל, גם הוא מדבר על נושא... לא אישי ושיטות, אולי בישי ושיטות, אולי שם. זה בסוף הספר מובא העניין הזה, גם אותו עיקרון של החסד והאמת. האמת של בית שמאי מול החסד של בית הלל. שניהם צודקים. זה שאלה של נקודת מבט.
אבל אמת היא תמיד יחסית.
זאת השאלה. בית שמאי אומרים לא, לא, מוחלט. כלומר דעות, ועכשיו אני חוזר להערה 25. כלומר דעות בית שמאי ובית הלל שתי סברות נכונות בדין. לפי ששניהם ליבם לשמיים לפרש את התורה לעמיתה. ולכן לגבי שכר תלמוד תורה, העוסק בדברי שניהם מקבל שכר שווה, כי עסקנו בלימוד תורה. אבל בנוגע להלכה למעשה, רק אחת מן הדעות יכולה להתקבל. והיא דעת בית הלל. הראשונים מבארים שאפילו בדעות סותרות, כגון שזה אומר מותר וזה אומר אסור, ייתכן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה קשה מאוד להסביר, תמיד צריך לחפש איך ההסבר יבוא ידי ביטוי. על פי דברי המדרש, שכשעלה משה למרום לקבל את התורה, לימדו הקדוש ברוך הוא על כל דבר 49 פנים לאיסור, וכן 49 פנים להיתר. גם אותו דבר רבי מאיר אגב, יכול היה לתאר. בכאן טעמים. צבאות יש הרבה מאוד. שאל משה את הקדוש ברוך הוא, מה אעשה? השיב לו הקדוש ברוך הוא שאחת יהיה כדעת רוב החכמים שבדור. כלומר, הטעמים והדרשות של שני הצדדים ראויים והגונים, הן לאיסור והן ליתר, אלא שההלכה למעשה תהיה לפי הרוב. הבבלי מסביר, סוגיה בעירובין עוד מעט נגיע לזה בדף יומי, בעזרת השם, עוד כחודש וחצי, מסביר שהסיבה שיקבע ההלכה כבית הלל היא משום שהוא ענבים וסבלניים. כן, זה חלק מהעניין, אבל זה הצד של החסד. והיו שונים גם מדברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שהיו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, מכבדים אותם. כן, שאז אנחנו רואים את הדוגמה הזאת שמה פה מובן לנו. אז זה חלק מהסיפור. והנקודה האחרונה, נושא של יבנה, כשחרב בית המקדש גלתה סנהדרין ליבנה, ובדורות שלאחר מכן גלתה סנהדרין למקומות שונים בארץ ישראל. המחלוקת בת שלוש השנים בין בית שמאי לבית הלל הראה ביבנה, שם יצאה בת קול. למעשה היו שתי תקופות שבהן סנהדרין הייתה ביבנה, כפי שהגמרא אומרת שגלתה סנהדרין מירושלים ליבנה, מיבנה לאושה, מאושה חזרה ליבנה. אז הדיון שלנו לגבי הסיפור של ההלכה שנקבעה כבית הלל, זה הסיפור שנסגר ביבנה במהדורה השנייה של היותנו שם. עכשיו אנחנו נעבור חזרה אל הגמרא, תפתחו בעמוד פי ב', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
עמוד פי ב', רואים?
כן.
אנחנו חוזרים עכשיו לנקודה חדשה שהסוגיה מדברת עליה. אני כבר הזכרתי את זה, אני חושב, באחד הפעמים. היו פעם נוהגים לומר את מבנה התפילה קצת שונה ממה שאנחנו נוהגים היום. היו אומרים קודם עשרת הדיברות, לאחר מכן היו עוברים לקריאת שמע. עכשיו גם עוד שאלה אחת נוספת שמתעוררת בעקבות הסוגיה שלפנינו, האם חובה לומר שלוש פרשיות קריאת שמע כפי שאנחנו נוהגים הלכה למעשה היום, או שאפשר לבחור בערב ובבוקר, תגיד פעם אחת פרשה ראשונה, פעם שנייה תגיד פרשה שנייה. למה צריך להגיד ישר שלוש פרשיות? זאת אלו הנקודות המרכזיות של מה שאנחנו עומדים לומר. וההשלמה של העניין תהיה שהגמרא תספר לנו שבעקבות זה שלא אומרים היום את עשרת הדיברות, מכוונים בתוך קריאת שמע את עשרת הדיברות. יש כאלו שנוהגים, אני אראה לכם בהמשך.
הפסוקים בזמרה לא מוזכר מתי?
לא בחלק הזה.
זה כמו בישיבות, מתחילים בברכו.
לא, אבל צריך להגיד ברוך שמע אשרי וישתבח, זה עניין נוסף, נעזוב את זה, זה סיפור אחר. בכל מקרה, הסוגיה מלמדת אותנו את הנקודות האלו ומרחיבה בעקבות זה. אומרת המשנה, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, וכמובן המשנה הזאת נמצאת גם בבבלי, כפי שכבר למדנו, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. ארוכה וקצרה, גם על זה כבר למדנו בבבלי, צריך להבין, עקרונית שאני מדבר ארוכה, הכוונה היא פותח בברוך וחותם בברוך, קצרה שהוא פותח בלי ברוך, כמו אהבת עולם, ומסיים בברוך, ברוך אתה השם וכו'. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, לחתום אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום אינו רשאי לחתום. זאת אומרת בעברית פשוטה, מה שחכמים קבעו את לשון הברכה, אני לא יכול לבוא ולשנות. אני צריך להיות צמוד לתקנת חכמים. מה שחכמים תקנו, זה מה שצריך להיות, לא בדרך אחרת. אומרת הגמרא, רבי סימון, סימון זה לכאורה נראה כמו שמעון כזה, כן? בזירו בפנים זה רבי שמעון בן פזי, בעמודה השמאלית של הפירוש. רבי סימון בשם רבי שמואל בר נחמן אומר, על שם והגית בו יומם ולילה. כן, למה בעצם אנחנו צריכים להגיד את כל זה, קריאת שמע, שחרית וערבית? חובת תלמוד תורה. חובת תלמוד תורה יש בבוקר, חובת תלמוד תורה יש בערב, על שם העניין הזה, אז אנחנו צריכים לומר קריאת שמע פעמיים. כן, אז זה, והיו הדברים האלה שאנוכים צבחה היום, על לבביך. צביקה, אנחנו בעמוד פי ב', ברוך הבא. עמוד פי ב', בגמרא של המכון.
תגיד בבוקר ב-24
שעות. זאת השאלה היא רחמיאל, לא כתוב פה 24 שעות, כתוב פה יומם ולילה, אני לא יודע כמה זמן. אתה יודע ש...
אבל אם אני אומר שבסוף המים ואחר כך אני לא
אומר,
זה סתם אומר דברי, זה עוד יותר
גרוע. בסדר, באמת יש אנשים שעושים את זה, אבל הם יוצאים לפחות ידי חובה של תלמוד, חובת תלמוד תורה מינימלית לפחות, שזאת אי אפשר לזלזל בזה. אני מעדיף שיהיו קשורים לתורה אפילו במעט, מאשר להגיד שהם לא קשורים לתורה בכלל. זה הצד השני של המטבע, זה לא שחור לבן. בכל מקרה, זאת הייתה דעת רבי שמואל בר נחמן, לכן צריך להגיד בערב ובבוקר. אגב, שימו לב, מעניין שהמשנה פותחת בשחר ובערב. למה לא מתחילה בערב ובבוקר?
בערב.
כן, אז כבר אמרנו שאני לא יודע פה את הסיבה, לא ראיתי את הסיבה לזה, מתייחס לזה. אבל כבר אמרנו שיש הבדל בין מה שיצחק אמר, בבית המקדש היום הולך
תמיד של שחר,
הוא זה שפותח את היממה, והלילה אחריו, הלילה משלים את היום, בעוד שאצלנו הערב הוא הראשון של היום הבא, וממנו נמשך היום שלמחרת. כן, אז ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כפי שנאמר בבריאת העולם. רבי יוסף ורבי אביב בשם רבי יהושע בלוי, על שם שבע ביום היללתיך על משפטי צדקיך. הדרשה הזאת מופיעה לנו גם בבבלי. מה זה השבע? הכוונה היא, זוכרים? מספר הברכות שאני מברך. בבוקר אני מברך שלוש ברכות, שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. ביחד זה שבע. אז זה מה שנאמר בדרשה של הפסוק, זה אסמכת כמובן, זה לא חיוב, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקיך. כן, משפטי צדקיך כנראה כמובן הנושא של תלמוד תורה, נראה עוד מעט את זה אחר כך בפירוש אם נספיק. רב נחמה בשם רבי מני, כל המקיים שבע ביום היללתיך כאילו קיים והגית בו יומם ולילה, בעברית פשוטה, יצאתי ידי חובת תלמוד תורה ביום ובלילה. זאת התוספת שרב נחמן בשם רב מני. שואלת הגמרא, מבני מה קוראים שתי פרשיות הללו בכל יום? כמה פרשיות? שתיים. כמה פרשיות אנחנו קוראים? שלוש, נכון? הגמרא פה ישר הולכת לשתיים בלבד. מה זה שתי הפרשיות הראשונות? כמובן, שמה ואהבת לאחר מכן והיה עם שמוע. מה קורה בפרשה השלישית? נראה את זה בהמשך. רבי לוי ורבי סימון, רבי סימון אמר, מפני שכתוב בהם שכיבה וקימה, כן? כתוב שכיבה וקימה, כן? ולכן ממנה אני צריך לקרוא, ודיברת בה מתי? בלילה ובבוקר, זה הזמן. רבי לוי אמר...
אז אולי נצפיק הפרשה הראשונה, גם שכיבה וגם קימה בפרשה הראשונה.
נכון, לכן אתה תראה שבהמשך... נראה בפירוש שאומר שאפשר לקרוא בפרשה אחת בתפילה אחת, בפרשה שנייה בתפילה שנייה, לא כפי שאנחנו נוהגים הלכה למעשה. רבי לוי אמר, זה היה רבי סימון. רבי לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בהן, עשרת הדיברות כלולים בתוך קריאת שמע. פה אני עוצר כי אני לא רוצה את הפירוט, כי הסוגיה הולכת עכשיו לפרט לנו את עשרת הדיברות. אני את זה לא אספיק היום כנראה, לפי השעון, שזה האויב הכי גדול של מי שלומד תורה. בכל אופן, אני רוצה לחזור חזרה אחורה ולדבר על הפירוש עצמו. תראו, בשחר, עמוד פ' ב', עמודה ימנית, הלכה ד' למטה בפירוש. בשחר מברך שתיים לפניה, שתי ברכות לפני קריאת שמע, ואחת לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. אני מקווה שאתם שמים לב לדילוגים שלי. שתי הברכות שאדם חייב לברר בערב אחרי קריאת שמע, יש להרים בראשונה ולקצר בשנייה, שהראשונה כוללת כמה עניינים והשנייה אין בה אלא עניין אחד. מקום שאמרו להאריך הברכות שאמרו חכמים להאריך בהן, אינו רשאי לקצר. לקצר אינו רשאי להאריך. לחתום, זאת אומרת בברוך אתה כמו שאמרנו, אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום, כן? אז אינו רשאי לחתום, בעברית פשוטה כפי שאמרנו, אין אפשרות לשנות, נקודה. אתה לא יכול לשנות, חכמים קבעו וזה הכל. עכשיו תלכו, אני קופץ קדימה בפירוש בעמודה השמאלית, כי חלק כבר מהדברים אמרנו, והגית בו יומם ולילה, הפסוק הזה והגית בו יומם ולילה, מתי זה נאמר? אצל יהושע. כן. זוכרים את הסיטואציה, מה היה שם?
במלאך.
נכון, המלאך. אנחנו גם לסוגיה הזאת, גם לפסוק הזה נידרש במסכת עירובין, תחילת המסכת בפרק ראשון, אזור דף י' ד' ב' י' א' י' ד', הגמרא שם תביא פסוק שהגמרא משפצת אותו. אחד מהמקרים של שיפוצי פסוקים של הגמרא, כן, כשנגיע לזה אני אזכיר לכם שם בעירובין, אבל זה מעניין שגם פה זה חלק, זה המקור. למה לא כתוב פה, סליחה, מצווה מהתורה? מה זה יהושע אומר את זה? השם ציווה את יהושע לקרוא בפה בתורה תמיד, והגית בו, הגיה,
אולי בגלל שהוא נענש.
כשיבינו
שאם לא יגידו, אז יקבלו
עונש. אולי, אתה אומר שהחביבה העניין הזה יותר. חכמינו דרשו כתוב זה על קריאת שמע וברכותי השחרית והערבית. עכשיו תראו, שתהיה הגיית היום ועליה שווים. חכמינו קבעו בקריאת שמע בערב, ארבע ברכות, כדי שיהיה סך כל הפרשיות, והברכות בלילה כסך כל הפרשיות והברכות ביום. שבבוקר קורא שלוש פרשיות, הוא אומר שלוש ברכות, הרי שש. ובערב קורא שתי פרשיות, הוא מברך ארבע ברכות, הרי שש. מה יורד פה? בערב שתיים, לא שלוש. מה יורד? איזו מצווה אינה בלילה?
ציצית.
ציצית. פרשה ציצית לא קוראים בלילה. אם לא, לא, אין, אין מצווה ציצית בלילה, לא צריך לקרוא את הפרשה. אז מה עושה, פה הפירוש? זה מה שנקרא להשוות בין היום ללילה, שזה מרתק. להגיד, יש לי סך הכל שש בבוקר, שלוש ברכות, שלוש פרשיות, בערב יש לי ארבע ברכות, אז יש שתי פרשיות, שיש שש ושש. כן, האות, המילה והאות ו. שכן לא היו קוראים פרשת ציצית בלילה. כן?
אין שם פעם שלפי הבגד, אם זה בגד יום או לילה או לפי הזמן?
לא, מצוות ציצית אינה, רק ראיתם אותו זכרתם, נפקא מינה מאוד גדולה. כי הרי מציצית כידוע, בעקבות הסמיכות לנושא של שעטנז, מטילים ציצית גם בשעטנז, כן? בצמר ופשתים. ולמרות, ובלילה זה אסור, לכן היו מסירים בלילה את הציצית, כי בלילה זה לא זמן ציצית, ולכן אתה לא יכול להגיד בלילה עם הציצית, הם חייבים להסיר את הציצית מעצמם. זה לא זמן ציצית. זה חלק מהסיר.
למרות שזה בגד יום.
למרות שזה בגד יום, זה לא משנה כרגע. אבל בארץ ישראל היו אומרים בלילה את תחילתה ואת סופה של פרשה זו. שהם מדובר בהם על מצווה ציצית. כמו שאמרו בירושלמי, מה הם אומרים? ויאמר השם אל משה לאמור וכולי, ויתם אותו זכרתם וכולי, וכולי, יציאת מצרים. למה? כי מצוות יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים, זה כן מצוותה ביום ובלילה. בניגוד למצוות ציצית. אז באותה פרשה יש לי את שני הצדדים, גם את זה וגם את זה. כך פרש רשב"א. עכשיו תראו, אפשר לומר שירושלמי מונה כל ברכה שפותחת וחותמת בברוך לשתיים, ושאינה פותחת לאחת. זאת אומרת, הוא, אם ככה, בוא נכפיל, בוא נעשה פה כזה דבר שאני הופך את זה לאחד. ואם כן, שבע של שחרית, שתיים של יוצר, אחת של אהבה, שלוש פרשיות ואחת, של אמת ויציב, ושבע בערבית, שתיים של מעריב, אחת של אהבה וכולי. הכל, הכל אלו, כאילו, אני עכשיו לוקח ומכפיל פה את הכמויות. אני לא אכנס לזה, אני חושב שמספיק בעניין הזה. לגבי הנושא ששבע ביום מיללתיך. אז רבי יוסף ורבי אבין אמר בשם רבי יהושע בלוי, עמוד פי ג' בפירוש בתחילת העמודה הימנית, על שם שבע ביום מילתיך על משפטי צדקיך, אני מעלל אותך פעמים רבות ביום, על המשפטים הצדיקים שכתבת בתורתך. חכמנו שתקנו לומר ברכות לפני קריאת שמע ולאחריה, שלוש בשחרית וארבע בערבית, סמכו שבע ברכות אלו על הכתוב הזה. רבי נחמן אמר בשם רבי מני, כל המקיים שבע ברכות מיללתיך, קורא קריאת שמע בבוקר ובערב, ומברך שבע ברכות אלו לפניה ולאחריה, כאילו קיים והגית בו יומם ולילה. כן? כאילו קרא בתורה יומם ולילה. אז זה בעצם הסיפור, זה בעצם החידוש של העניין הזה. כן?
אבל דוד בן אחריה אומר את הברכות האלו. זה משטר טיפולוגי, הפשעת שלו זה הרבה.
כנראה שזה היה באמת מאוחר יותר לדוד המלך, ולא בזמן שדוד המלך היה, כי הברכות כידוע ניתקנו מאוחר יותר.
נכון, אז זה אסמכתא.
ברור, ברור. צריך לשאול גם את דוד המלך, תשאל אותו תענית חלום. בכל מקרה כנראה שזה חלק מהעניין, זה לא היה קיים. עכשיו אני קופץ למטה ושואלים, הקטע האחרון בפירוש מצד ימין למטה, ושואלים מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו, שמע והם שמוע, למה קוראים אותם בכל יום? למה? עכשיו תראו את ההערה הזאת שהיא הערה מעניינת. מן התורה יכול אדם לקרוא איזו פרשה שרוצה, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב. לא צריך יותר מזה. אנחנו, כאילו אנחנו בכלל מעריכים יותר מזה. והחכמים התקינו שיהיו קוראים דווקא שתי פרשיות אלו בבוקר ובערב. לא שאלו על פרשה השלישית ויומר, כיוון שקוראים אותם מפני שחייבים להזכיר יציאת מצרים בכל יום. זאת אומרת, גם אם אני מקצר, גם אם אני מעריך את החלק של זכירת יציאת מצרים, אני מחויב. כן, כבר אמרתי לכם, אני חושב, הזכרתי את השאגת אריה, יש לו מערכות ארוכות, סימן ד' ו' באזורים האלו, שוב, זה לא עברתי עליו כבר כמה שנים טובות מאז שלמדתי בישיבה, אבל אני זוכר שהוא מאוד מתפלפל בעניין הזה של חובת קריאת שמע בערב ובבוקר גם בזכירת יציאת מצרים. ומשיבים, רבי לוי, אני בפסקה השנייה, כן? ורבי סימון. רבי סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה. מפני שבשתי הפרשיות הללו כתוב שיש לקרוא פרשה מן התורה בכל בוקר וערב. ודיברת בם, לדבר בם ושורבך ובקומך. כן, זה כתוב בשתי הפרשיות. רבי לוי אמר מפני שעשרת הדיברות תלולים בהן, נמצאים בכלל הפרשיות הללו. עכשיו הגמרא הולכת לפרט לנו את העניין הזה. יש לי שלוש דקות, אני אנסה לקרוא את הגמרא, מקסימום נחזור עליה בפעם הבאה כדי להיכנס לתוך הלימוד. אז אומרת הגמרא, איך זה כלול בתוך קריאת שמע? כן? איך זה כלול בתוך קריאת שמע? אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בתוך קריאת שמע אנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, מאמינים שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, השם אחד. אחדות השם הוא אחד, לכן לא שייך לומר אלוהים אחרים על פניי, עבודה זרה. למרות שמעניין, אני הייתי אולי שוקל להכניס את זה פנימה לאחרי אלוהים אחרים שכתוב בפנים. אבל זה לא יהיה לפי סדר, עשרת הדיברות. אז לכן אני מכניס את זה להתחלה. לא תשאת שם השם אלוקיך לשווא, ואהבת את השם אלוקיך. מן דרכים מלכה לא להשתבא בשמר ומשקר. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, כן, המילה רחמי, זוכרים איפה אנחנו מכירים אותה?
לקמצה.
יפה מאוד, דרחמי קמצה, אנחנו בראש חודש אב, יוצאים ונכנסים את תשעת הימים, אז אנחנו זוכרים את הביטוי הזה, כן, אוהבו ושונאו. אז מי שאוהב את המלך, לא להשתבא בשמר ומשקר, כן, לא ישקר, לא ישבה, בשם השם לשקר. זכור את יום השבת לקדשו, איפה הוא מוזכר? למען תזכרו. על זה צריך קצת להרחיב, נראה את זה בפעם שעברה.
שמור וזכור.
עכשיו, בפעם הבאה בעזרת השם, לא, העניין של זכירת המצוות. רבי אומר, זו מצוות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה. כלומר, שבת שקולה לכל המצוות, נראה את זה בהמשך, בפעם הבאה כנראה. אמר רבי אלעזר ברבי אבינה, מצוות, שבת מלא, כן, כתוב מלא, ואת שבת קודשך הודעת עליהם להודיעך ששקולה כנגד מצוותיה של תורה, כן, אז זאת הכוונה, כאילו קיים את כל המצוות. שוב נראה את זה בהמשך. כבד את אביך ואת אמך, למען ירבו ימיכם ועם אבניכם לא תרצח, כן, אז מה הקשר? הרי יש הבטחה שמי שמכבד את ההורים שיזכה לאריכות ימים ושנים, אז לכן זה צמוד ללמען ירבו ימיכם. לא תרצח ועבדתם מהרה. מאן דקטיל מתקטל, כן, מי שאורג הוא בעצם נהרג. לא תנאף, לא תטוח חלב אפכם וחלכם, זה מביא עיניים, הם סרסור לעבירה. אמר רבי לוי, ליבה ואין הטרן סרסורי דחתה, כן, שני העיניים והלב הם סרסורי החתה, והוא נותן לי פה התראה שעומד להפסיק את השיעור, אז אני לא יודע אם אני אספיק לסיים את הקטע, למרות הכל אני אקרא אותו מהר. תנא בני ליבך לי ועיניך דרכה את תצרנה. אמר הקדוש ברוך הוא, הנה אהבת לי ליבך ועיניך, אנא ידע דעת לי, אם אתה נותן לי את העיניים ואת הלב, אתה שייך לקדוש ברוך הוא. לא תגנוב, הצד השמאלי של הדיברות, ואספת דגניך, ולא דגנו של חבריך, זה לא תגנוב. לא תענה ברעך את שקר, אני השם אלוקיכם, וכתיב השם אלוקים אמת. חותמו שהקדוש ברוך הוא אמת, אז אני לא יכול לשקר בדין. מהו אמת? אמר רבי אבון שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. אמר רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אם יעדת לחברך עדות שקר, מענה אני עליך כאילו יעדת עליי שלא בראתי שמיים וארץ. אז לכן צריך לומר אמת. לא תחמוד בית רעך וכתבתם על מזוזות ביתך, ביתך ולא בית חברך. לא לחמוד שום דבר. עד כאן העניין הזה. אנחנו חוזרים לתחילת העניין בשיעור הבא בעזרת השם. יישר כוח לכולם.